פרופסור דורון באו, נשיא מכון שכטר למדעי היהדות, פרסם את הספר, תודה רבה צורף, אמרתי לך. הספר הזה, אידיאולוגיה ונוף סמלי, קבורתם בשנית של אנשי שם יהודים באדמת ארץ ישראל. זה ספר, רק מי שמתעניין בעניינים של היסטוריה או חקר תרבות יגיע לספר הזה, אז אנחנו מציעים לכם להלעל בו, כי הוא מרתק ממש. במה מדובר? בגדולי היהדות, או גדולי הציונות בדרך כלל, שנפטרו בגולה והועברו לארץ ביוזמתם של ארגונים ציוניים, ביוזמתה של המלאכה, ונזכרים פה עשרות שמות כאלה.
כמעט 100 שמות.
כן.
כמעט 100 שמות.
עכשיו, הרעיון מבחינה יהודית הוא בסדר. יעקב יוסף, יעקב אבינו ויוסף בנו, נלקחו ממצרים ונקברו בארץ ישראל, ולכן יש לנו צרות בקבר יוסף עד עצם היום הזה. אז, אבל מה הציונות עשתה עם זה? היא לקחה את הרעיון היוספי והיעקובי?
כן, היא לקחה את הרעיון והעצימה אותו בצורה מאוד מאוד משמעותית. כשאני נכנסתי למחקר, אז באמת חשבתי שמדובר בתופעה עתיקת יומין, ופרקטיקה יהודית שננהגה במשך דורות, אבל כשבודקים קצת יותר לעומק את הדברים, רואים שהיו מעטים יחסית בעת העתיקה בימי הביניים, שעצמותיהם הועלו לקבורה בארץ. זו תופעה, באופן מובהק, תופעה ציונית, וזה בעצם חלק מרצון רחב יותר של אבות הציונות ליצור סמלים בנוף. בנוף המתחדש של ארץ ישראל.
הרליקים של הנוצרים, כנסיות שעולים אליהם לרגל.
נכון, או כמו תל חי, מצדה.
או תל חי, כן, מצדה. מצדה זה רעיון שנולד רק בשנות ה-30, אני חושב.
נכון.
על ידי יצחק למדן, הפואמה המפורסמת שלו, ששם זה רק כל הסיפור התחיל. לא היה קיים, זה גם כן פרויקט של הציונות, כל העניין. אז בוא ניקח את הראשון שאני זוכר. הייתי ילד בן 9 או 10,
כן.
שהעלו ארצה את עצמות הרצל.
כן.
וזה היה אירוע כביר.
מגה איבנט.
נכון. ממש כך. עכשיו, מה קרה? מתי זה הוחלט? מי החליט? איפה החליטו לקבור אותו? למה החליטו לקבור אותו?
זה תהליך מרתק וארוך. כשהרצל נפטר בשנת 1904, הוא השאיר בצוואתו בקשה, הוראה מפורשת, שכשהגיע היום, אנא קברו אותי מחדש בארץ ישראל. ובאמת מיד עם כניסתם של הבריטים לארץ ישראל התחילו דיונים בקונגרסים הציונים לגבי המילוי של הצוואה, ומסתבר שהמועמדת הכמעט ודאית לזכות בכבוד הזה של לקבור את הרצל בשטחה הייתה דווקא חיפה.
ברור.
כן, עיר יפה מקסימה, אבל
היא הגיבורה של ספרו.
יפה, של אלטנוילנד. והיה שם רמז, הרצל השאיר שם לכאורה רמז, הוא אומר, הוא שם בפי הגיבור, שכשאני אמות, אנא תקברו אותי במעלה הכרמל. והוועד החיפאי שהוקם בדיוק למטרה הזאת, עשה נפשות למען קבורתו של הרצל במקום הזה. גם תל אביב, דרך אגב, הייתה מועמדת נהדרת, ואם הייתה זוכה, הקבר של הרצל היה ממוקם היום בגן העצמאות. על נמל תל אביב, הרעיון היה שכמו פסל החירות, העולים החדשים שיגיעו,
כן,
לא אבוקה, אבל פסל של הרצל שיעמוד במקום.
ענקי, אבל.
ממש. וירושלים הייתה מועמדת מאוד חלשה בתקופה הזאת שלפני קום המדינה. אבל כמובן מה שקרה זה שעם קום המדינה ועם הפיכתה של ירושלים לבירת המדינה, בעצם לכולם היה ברור שצריכים את העצמות של הרצל שם.
טוב, בואו נדלג על עוד סיפורים מהסוג הזה שהם נפלאים אגב.
כן.
גם הנאומים וגם ההנמקות. ונדבר על מותה של העלייה לרגל לקברותיהם של הקדושים הציוניים.
כן.
ועלייתם של הקדושים העתיקים.
כן.
הצדיקים, בעיקר הצדיקים הצפון אפריקאים.
נכון.
עכשיו, אפילו טרומפלדור, שהוא האנדרטה האולטימטיבית, אם אתה לא מארגן את תנועות הנוער לשם, מעטים באים.
נכון.
אבל לקבר של הבבא סאלי באים עשרות אלפים. מה קרה פה לפי דעתך?
אז תראה, באמת זה נראה לכאורה מוזר להצמיד את שתי התופעות האלה ביחד, אבל אני חושב כמוך שמדובר בתופעות אחיות. והדבר באמת מעניין זה שבשנות ה-40, 50, 60, נגיד אולי, הפולחן היה של הצדיקים הציוניים האלה. זאת אומרת, התופעה הזאת של לעלות לרגל להר הרצל, לדרוך בטח. על אדמת הקודש, וממש העיתונים מדברים על אדמת קודש, זו הייתה תופעה מאוד מאוד נורמטיבית, ולעומת זאת, הפולחן, העלייה לרגל לקברי צדיקים עממיים, הייתה כמעט כמעט לא, לא קיימת או מדולדלת יחסית. ובשנות ה-60, 70, 80 אפשר להרגיש כבר את, את השינוי. אני רואה בזה דווקא אולי משהו חיובי, בכך שאנחנו כבר היום אולי לא צריכים את הפולחן המאחד סביב האב המייסד, סביב הרצל, סביב דמויות אחרות, ואנחנו יכולים אולי לחזור לשורשים, גם אם זה שורשים של שורשים צפון אפריקאים, או שורשים באומן, או במקומות אחרים, ורבים מאיתנו, רבים הישראלים, מעדיפים להשתתח על קברים של צדיקים אמיתיים, ולא על הקבר של חנה סנש, או צדיקים אחרים.
זה גישה מעניינת.
כן.
תודה רבה.